שיעור מוקדש, בעזרת השם יתברך, להצלחת הרב אוהד בן רבי שמעון נהרי, השם ישמרו בחייו, הוא וכל בני ביתו וכל הנלווים אליו, השם ברוך הוא ימלא כל מי שעלו לבום ודור בה. הורם בום ילכות מעשר שני, פרק רביעי הלא חוטט. אין פה יודעים מעשר שני, אין פה יודעים פרק מעשר אלו בכסף, שנעמור בסרטו הכסף. לכן אם פודו לעצמו ואוסיף חמש לא יהיה החמש אלו כסף כגרן ואין פודים בכסף שאינו מטבע אלו בכסף מפותח שיש עליו סורה וכתב ואם פודו בלושן של הכסף בחיוסה והוא הנגרוע סימן לעשו חלום ואין פודים בפחות מפרודה מפני שהוא כפודה בסימן אני פותח במה שסיימנו בשבוע הקודם דיברנו על העניין של הפרשת תרומות ומעשרות, דיברנו על סדר תרומות ומעשרות שפרסמנו שמיוחד בזה הנוסח ההפרשה על פי הרמב"ם ושולחן ערוך ובני רב הגאון רבי משה שליט"א שאל שלוש שאלות. אני רוצה לענות על שלושת השאלות כי זה דבר שנחוץ לכולם ונלך מהקל אל הכבד. שאלה ראשונה, העניין של הפדיון מעשר שני במטבע, האם אפשר לפדות על שטר 100 שקל, 200 שקל? שאלה שנייה, הנוסח, החוב ממאו שמון נחקון ישוער טבק, זה מה שבנוסח החזוניש לא פותח ככה, החזוניש דילג את הקטע הזה, למרות שזה נמצא גם ברמם, גם בשולחן ערוך, החזוניש בעצמו, כאילו, היה נראה לו שזה מיותר, למה דווקא הוא, כאילו, נראה שהוא התעלם מזה. הוא בעצמו, כאילו, דיבר על הנוסח, ונראה לו הנוסח שהוא אמר, אבל אמרנו שבכל אופן, החזון איש לא מחויב, לא לרמב״ם ולא לשולחן ערוך, אז לכן הוא עשה לו דרך לעצמו. אבל אנחנו, התקוד, הרמב״ם ומורן סמכנן, אז לכן אנחנו צריכים להיות, לקבוע את הנוסח יותר לפי הרמב״ם. ופה ושם יש גם שינויים, לפי למשל הם אומרים אחד מהם שמונח בסל, יישאר חולין אז פה נוסח שאני חושב גם הרב יואל סייאני היה פה בעניין כאילו שהוא בשלב הראשון הוא טיפל בזה וזה גם בסבב קצירת השדה הם עדיפו לכתוב יישאר טבל מאשר חולין כי בזמננו לא שייך חולין ואין קדושה ולא נקודה אלא יותר טוב לדבר על טבע, אבל רבנו עובדיה ככה מסביר. מה שכתוב במשנה שאמר במסכת דמאי, חולין, הכוונה שזה יישאר בטבלה. אז בעצם זה אותו דבר. אבל הנקודה בהמשך. אחד ממאו שמונח כהן יישאר טבע, והיא יותר מאחד ממאו שיש כהן, הרי הוא תרומות שזה לא בסוף סבנה על הכל. אז זו השאלה השנייה ששאל הרב משה, אז מה פירוש? אז זה חוזר גם על האחד ממאה, ו... ונשאר 99, אז מה מפרשים? תרומות זה לא צריך להפרש על הכל. אז מה, אתה אומר, אחד ממאה שיש כהן, זה טבל. אני לא מדבר עליו. עכשיו אני מדבר על יותר מאחד ממאה, תרומות ג'דלה. שאלה שלישית, על העניין של הפדיון מעשר שני, ומחולל הוא חומשו על פרוטו במטבע שיחתיו לחילול מעשר שני, אז הוא הביא שבספר אור לציון, אומר לא להגיד להזכיר את חומשה מחולל על פרודה, בלי להזכיר את העניין של החומש לפי דעתו זה טעות, לא אומר את העניין של חומשה על פי, בכל אופן לשפי שיטת הרמב״ם אז צריכים לברר את שלושת הדברים האלה נשתדל להסביר בצורה פשוטה מי שלא בקיא בעניינים, כי שאמרנו שצריך כל בן תורה, כל וכל וחומר תמיד חכם להיות בקיא בדינים האלה כי אחרת זה שכחת התורה, זה לא חוכמה להסתמך על הנוסח הקצר או להגיד שהכל יחול כדין אם כי מעיקר הדין זה תופס, אם אדם לא יודע ולא מבין, אפילו לא מבין את המושגים מה זה תרום וג'דלו, מה זה תרום ומעשר, למד פעם, אולי ידע פעם, אבל יספיק לשכוח עכשיו הוא לא מונח בעניינים, אז הוא לא מבין את הדברים הפשוטים אז לכתחילה צריך להגיד את הנוסח מלא בכל אופן כאשר זה טבל ודאי להגיד את זה בשלמות ולהבין מה הדברים. אבל אם הוא לא מבין כלום, הוא אומר יחול כדין, לפי מה שכתוב בתורה, לפי מה שאמרו, לפי תקנות חז"ל, זה גם תופס. וזה הנוסח ההפרשה בקצרה, שזה החזוני שכתב את זה, שמי שבדרך, או מי כן, או... יש אפשר רבה לסמוך, בפרט בזמננו, שרוב הדברים כבר בדרך כלל, כבר הפרישו מהם תרומות ומעשרות. אז רק אנחנו מפרשים לחומרה. من التوراة نوعين من أفريقيا فلهم أشجعات مهدرات كيف لفعمي مش مخشولين فعمي مش طعويات بمفعلين بخنيسين دوارين وطيئين دوارين تكبين على ذلك لا يتكبين على ذلك وكل ذلك بأن حاشا مشجيح أخين يودع شيختخن لأفريقيا تروم وطوم عصر شكال شيلات هم كما مشجيح بعثمو لا يدع بعثمو ما إخلا أفريقيا تروم وطوم عصر أبل ننيح يودع אז לכן, אז כדאי להחמיר ולהפריש כל פעם ואז בשעת הצורך אפשר להגיד את הנוסח הקצר, מי שלא... אבל בכל אופן, השאלה הראשונה, העניין של החילול על שטר, האם אפשר לחלל על שטר? אז זו התשובה הפשוטה, שמעשר שני לא נפדה רק על כסף שיש בו צורה וזה חזר לנו מהפסוק, בסרטו הכסף ביוד, כסף שיש בו צורה זה הרמב"ם שקראנו מקודם אין פה יודעים פרד מעשר אלו בחסף שנאמור עושרתו הכסף מטבעות, צריך להיות מטבעות ולא משנה איזה מטבעים, כל מיני איזה מטבעת שתהיה ויש כאלה אומרים אפילו מטבע של עץ, אפילו מטבע של הרס, אפילו דבר שלא כל כך, העיקר שזה מטבע, מטבע שיש לו סורה אז זה גזרת הכתוב שצריך להיות דווקא על כסף אבל שזה יהיה שווה פרוטו דהיינו יכול להיות מטבע גדולה ושמתוכה הוא מחלל או מתוכה הוא מחלל את המעשר שני כל פעם אבל לגבי השאלה השנייה פה צריכים להבין וזה דרך אגב זה מה שיש חשיבות בנוסח הזה יותר מהנוסח של חזון איש הנוסח שקבע חזון איש קצת אפשר לטעות יכול אדם להבין היותר מהחומים מאוד שישכון הוא כתוב היותר זה קצת מדויק בדרך כלל כתוב יותר יותר מאחד ממאה שיש כאן, הרי הוא תרומה גדולה אז יש עלולים להבין שהכוונה יותר מאחד אחד ועוד יותר מאחד דהיינו, תרומו ג'דלו זה מדין תורה, זה בכל שום ראשית דבר נכון, אפילו כל שום מדרבנן זה אחד מחמישים, עין בנונת לכן זה נקרא תרומו, תרה ממאה אבל מן התורה, כיוון שבזמננו העניין של ההפרשה זה מדרבנן אז לכן מכילים לסמוך, הרי בדין תורה זה מספיק אפילו בכל שום אז זה יותר מאחד מאה האחד ממאה הוא בסופו של דבר נשאר תרומת מעשר דהיינו, מפרישים תרומה גדולה אחר כך מעשר ראשון, שזה עשירית ממה שנשאר אחרי שמוצאים את המעט אז עשירית, עשר פחות קצת כלפי יתר הפירות אז זה מעשר ראשון זה צריך לתת ללוי בפועל בדרך כלל אנשים לא נותנים ללוי, בפרט אלה שנמצאים בבתים, לא שאין להם כמויות גדולות. והלוי גם לא יכול לתבוע את זה, כי הוא צריך להביא הוכחה שזהו לוי. אם כי לכתחילה צריך לתת ללוי, ככה אמר הפוסק ביורי דעה. בכל אופן, אז אין בזה איסור שהישראל אוכל את זה, זה לא, אין בזה קדושה. אבל מתוך המעשר צריך להפריש תרומת מעשר. אז אם כן, אז זה האחד ממאה, מתוך העשר הנשארים, אז מתוך זה יש תרומת מעשר, אז זה יותר מאחד ממאה. אז אם כן, עלולים להבין, יותר מאחד ממאה שיש כזה תרומה שאנחנו יכולים להבין, אחד ועוד ועוד קצת יותר, זה תרומה גדולה. מה שאין כן, לפי מה שאנחנו, הנוסח שנקבע פה, אחד ממאה שמונח כאן, נשאר דבר. רוצה להגיד, אני לא מדבר על איש, יש פה אחד שאני לא רוצה כעת לדבר עליו, כי צריך בהתחלה תרומה גדולה, אסור להפריש תרומת מעשר, אסור להפריש מעשר ראשון לפני שמפרישים תרומה גדולה אז לכן אני אומר מראש שזה הוא יישאר בצד והוא יישאר יותר עכשיו היו יותר מהחומר מאוד שיש כאן ראו תרומות גדולו בסוף סבנה על הכל בשביל זה עושה המילה על הכל מה שזה לא נמצא בנוסח של חזון איש ראו תרומות גדולו בסוף סבנה על הכל דהיינו לכלול גם את האחד ממאה שאמרתי קודם כי התרומה גדולה צריך להפריש מהכל אז אם כן זה נשאר תבל אבל התרומה הגדולה חלה על הכל מובן, לא מספיק להגיד תרומה גדולה בצד צפון על הכל כדי שלא יישאר גם האחד ממאה הזה שישארתי אותו בצד כדי לומר אחר כך וזה אחד ממאה שאומרתי שישאר טבל ואומרתי שחל הגמור הזה במעשר ראשון ואחר כך נעשה אותו תרומת מעשר יש אמת גם בסוף כתוב שוב פעם כתוב על הכל אבל שמה לא הפירוש ככה מובן על הכל הראשון זה בא לכלול גם את האחד ממאה זה אחד ממאה שעשינו מעשר ראשון, עשו את תרומת מעשר על הכל פה הכל זה לא ממש הכל, זה תרומת מעשר על הכל, מה פירושה? יש עשר, كتات بحال مع السرعة عسيري تحرف رشدو مقدلا تلف خطيت للذي زي ما عسير يشوال متوف زي تتخرف ليش ما عسير من ما عسير تلف عسيريد ما عسير تلوي تلف خطيت لكوهين ترومات ما عسير אז אם כן, זה חול ממאה שעשיתי מעשר ראשון, עכשיו אני אומר, עשו תרומת מעשר על הכל. זה פה לא הכל ממש, פה זה על הכל, הכוונה על העשר. כנראה יש אגב שכתוב ברשע על הכל, אז תקראו ברשע על הכל, זה בעצם אפילו היה מיותר. בספר אין לזה משמעות, גם אם לא היה כתוב על הכל, ברור שזה הכוונה, אבל רצו להגיד שממה הוא מפריש את זה. זה, על העשר האלה אני מפריש עכשיו את התרומת מעשר, וזה מה שישאר בסופו של דבר, שזה צריך אחר כך לאבד את זה, רק בצורה מכובדת. לגבי השאלה השלישית, זו השאלה הכי קשה, וזה דבר מסובך קצת, אבל אני לא אכנס לעומק של העניינים, רק ראשי פרקים. הרמב"ם, פרק עשירי ממאכלות אסורות, כותב ככה, הלכה 17. כיצד פועלים פרנס הרבעי בזמן הזה? אחר שהיוסף אותו, מה זה נטע הרבעי? בשנה הרביעית, שאין במקום, יש מעשר שני, יש נטע הרבעי. אז צריך לבדות אותם, אסור לאכול את הפירות בלי פדיון, אז הוא צריך לברך אשר קדושו נטע וסבונו על פדיון נטע הרבעי, ואחר כך פדיו כולם, ואפילו בפרוטו אחת. הוא אומר, הרי אלו פדויים בפרוטו זה, ומשליך אותו פרוטו ליום. אה מחלה לא אומר שהוא פרודו מפרד אחרת. דעת הרמב״ם וגם שולחן ערוך שלא חייב להיות הפדיון דווקא על כסף, יכול להיות גם על פרי או על כיכר. יש כאלה אומרים דווקא על פרי שלא אוכשר לקבל טומאה, ואם לא זה לא חל, אפילו לפי דעת הרמב״ם, יש הרבה שמקלים גם בזה. לכן אפילו פרי שאוכשר לקבל טומאה, שבאו על מים או סוכר, העיקר שיש שהוא פרודו, מי שאין לו מטבע יכול לחלל גם על פרי. ואותו דבר לגבי פדיון נטע רבעי. אבל צריך שיהיה שואה פרוטה. כמה שזה שווה באותו זמן בשוק, הפרי הזה לפחות שיהיה שווה את הכי פחות מזה, כמו שאמרנו, אבל במטבע, או בפרי או בכיכר להם. עכשיו, כותב על זה הכסף משנה. למה הרמב"ם אומר כסף פרי נטע רבעי בזמן הזה? מה ההבדל בין זמן המקדש לזמן הזה? אומר הכסף משנה, שני דברים. א', בזמן בית המקדש אי אפשר לבדות על שווה פרוטה. צריך לבדות, אתה פודה, כמו שמעשר שני, צריך לבדות בשוויו. אתה פודה אותו, אתה צריך כמה ששווים בפרט. אלא קשה לך לעלות אותם לירושלים, תפדה אותו כמה שזה שווה. אז, אבל מה שקר בזמן הזה, אפשר לבדות על שווה פרוטה. לא חייב את השווי האמיתי של הפירות, שהקדש שווה מונה מתחלל אפילו על שווה פרוטה. זה חל, אפילו שיהיה כמה שיהיה שווה, אפשר לחלל את כל הקדושה על פרוטה אחת, כיוון שזה לא מעיקר הדין, זה לא חיוב מן התורה. זה הבדל אחד. הבדל שני, בזמן בית המקדש צריך אדם פודה את הפירות שלו, צריך להוסיף חומש. נניח שזה שווה 4 זהובים, הוא צריך להוסיף חומש מלבד. צריך להוסיף 5. זה דיינו, הפירות שווים, נניח, 400 שקלים, הוא צריך לפדות אותם ולחלל אותם בשווי של 500 שקלים. נוסיף חומי. כל, הרמב״ם פה לא כתב את זה, הרמב״ם כתב את הפרים, הוא אומר, אפילו שווה פרודו. איפה מה עם חומש? לא כתב. אז מדייק כזה משנה שלא צריך להוסיף חומש, כאילו בזמן הזה. בזמן הבעיה, אני פודם אותם בחומי שעון, הוא מוסיף עוד חומש. למצוא, לדעת הרמב״ם, בזמן הזה לא צריך להוסיף חומש בזמן החילול. הרמב״ם מדבר, אפילו אדם שפודה לעצמו, כי הרמב״ם כותב שאדם אוסף את הפירות. אז מדברי הרמב״ם אומר שאפילו אדם שלוקח הפירות שלו, הרי אדם שפודה את הפירות, אדם שפודה פירות של אחרים, לא צריך להוסיף חמש. ומה שמוסיף חמש זה רק על שלו. אז אם כן, כתוב פה שלפי הכסף משנה, לפי הרמב״ם, איך שהוא מדייק ברמב״ם, אז אין צורך להוסיף חמש. בא אור לציון, בחלק ראשון, הגאון רבי בן ציון הבא שאול, מדייק ככה, כותב ככה, באיזה סימן קפה. כסף משנה לא הסביר מדוע אני צריך לתן חומש בזמן הזה. למה לא? כאילו, הפשטות מה שמובן, בגלל שזה, כאילו, אם אפשר לבדוק שבוע מונה על שבוע פרודו, אז גם הדין של חומש לא קיים. אז הדין של חומש היה בזמן, כן. אז הוא אומר לך הורה הטעם, כיוון שיש לו רשות בחיי שבוע מונה פרודו, אפילו שבוע מונה צריך לבדוק. כמה שהולך לאיבוד, לא הצליחו בזמן הזה, דיינו, כאילו, אז גם פה, גם בנקודה, בפרט הזה, כאילו. אז לכן, לא צריך להוסיף חומש בפדיונה. אבל הוא אומר, לא, זה לא מסתדר לו מספיק, למה תמוה? אז למה הרמב"ם לא מצליח להפריש חמש? היה לו למה שיאמרו בחמשה יום וחלם על שבע הורות, מה מפסיד בכך? טוב, בסדר, אני מבין שזה, העניין הזה, יש לי פירות שווים הרבה ולחלל אותם על, על כמות, זה קשה. אבל מה אכפת לך להגיד שמחולל הוא חמשה על פרודה? על זה אין לך שום תרחה. מה מפריע לך להגיד הוא חמשה? מה נפסיד? מה נקלקל? נכון? אולי לא צריך. אבל מה אכפת לך להגיד? ככה הוא אומר את התמיהה, אני לא מבין את התמיהה, כי זה לא כל כך... טוב, בסדר, לא צריך. לא, בשביל אני אגיד אם לא צריך. הוא אומר, תגיד, אני סופר שלא צריך. אבל הוא היה לו, הוא הרגיש, הוא חשב, הוא נראה לו שזה קושיה. שהרמה היה צריך להגיד את זה, כי זה לא מזיק על כל פנים. משמע שאינו יכול לומר הוא חומשה. תעלי לכן למצוא שהמעשר שני מתחלל על פחות משבע הורדו. פה בשורה הזאת, הוא אמר פה רעיון, רעיון גאוני. תעשו חשבון. הרי, כן, הוא לא הסביר את זה, אבל הרי צריך לחלל על שבע הורדו. אי אפשר לחלל על פחות משבע הורדו, כן? אפילו על שלושת הורדו. עכשיו, אם אתה מחלל אותו ואת חומשו על שבע הורדו, עכשיו, אז יוצא שאתה, גם החומש הוא חלק מהפרודה וזה בעצם מיותר, זה לא צריך. אז יוצא שעל מה פדית את הכל? על ארבע רביעיות מתוך הפרודה. יצא, לא פדית בפרודה. אתה תעשית הוא חמשך על הפרודה. זה בעצם רעיון, אני חושב שכבר החזון איש דן על זה. והמנחת שלמה בגלל זה בא וטוען שצריך לא להגיד, לא להגיד, הוא אומר פתרון. תגיד, אל תגיד מחולל הוא חומשו על פרוטה, אלא תגיד מחולל הוא חומשו על פרוטה ורביע. על פרוטה ורבע. אל תעשה שהחומש יהיה מתוך הפרוטה, כי כשאתה מחלל את החומש מתוך הפרוטה, אתה מגרע. כן. מנהל שלמה, הגרשה זוהר בך. הוא טוען את זה, במנחת שלמה, סימן סמך זנות יודלת. אין לו אמר בחומשו, אלא אם ברור לו שפרט אלו חיובים בחמש. הוא טוען עוד נקודה אחרת. הרי יש פירות שלא חייבים תמיד חומש. אני לא מדבר על מחלל פירות של חברות, שהוא פטור מחומש. אפילו פירות שלא. אם זה דומי, זה לא בדי חיוב, לא צריך להוסיף חומש. אם יחלל פירות מעשר שני ישובים מונה, ויחד עם החומש מנה ורביעה, ויחלל את הרשבה הפרודו, ולבסוף יתברר שאין פירות אלו חיובים בחמש, נמצוא שלא גודל שם מהפרודו אלא ארבע חומשים. כמו שהחמישים מהפרודו יצא עבור חמש, ולמעשה אינו חייב. ואז מה יוצא? אי אפשר לחלל פחות משבה הפרודו. לכן יש להקפיד לא לומר בחומשה, אלא אם ידע בבודה שהפירות חיובים בתוספת חמש. אבל אם הוא מסופק, אתה לא בטוח שזה חייב חומש? עדיף אל תאמר. למה? כי גם אם לא תאמר, אפילו שבדל את החייב זה לא מעקב. אז עדיף לא לומר. כי אם אומרים, זה יכול להיות מגרע. ואם לא אומרים, אפילו כשחייבים, אתה בעצם פטור. אז לכן הוא אומר, אז עדיף אל תאמר בחומשה. אוי, אמר שיהו חומשה מחלה פרודה ורביעה. כן. אז טוב, אז למעשה, אז כמו שאמרנו, א', ברמב"ם אין הוכחה שהוא סובר שאסור לומר בחומשה. אלא שלא צריך, אז אם לא צריך, בשביל מה אני צריך לכתוב? נכון שזה לא מזיק, אבל זה, לפי דבריו זה לא מעלה ולא מוריד. האור לציון מפלפל פה בהמשך, ותולה את זה במחלוקת, בתוספות וכו'. הוא מביא, למעשה החזון איש קבע בנוסח שלו את זה, וקבע לחזון איש דן בסברה הזאת, והוא סובר שנתפס כל הפרוטה. גם בספר דרך אמונה, יש בכלל, יש כאלה טוענים שבכלל אפשר לחלל גם פחות משבע הורדו. אז בכלל, לפי שיטתם, תוספות בכמה מקומות סוברים שאפשר גם פחות משבע הורדו. ויכול להיות שכל הפרוטה נתפסת. אבל כן, אז ככה הוא מעריך פה בזה. גם בדרך אמונה ראיתי פרק ג' מתרומות, דף נ"ז, הוא מביא חזון איש. אותם שאומרים הוא וחומשו מחולל על שתי הורדו, שמעת, יש כאלה רצו להמציא נוסח אחר. להגיד, לחלל על שתי פרוטות. למה? כי הם חוששים, צריך פרוטה מלבד החמש. יאמרו על פרוטו ורביע פרוטו מלבד זה. למה? כי הוא אומר, שתי פרוטות, ואין במעשר שלי מחולל שבא שזה פרוטות, יכול להיות שבכלל החילו לא חל. בכל אופן, רואים שהחזון איש לא חששים. החזון איש כבר הרגיש בסברה הזאת, והוא חושב שזה נתפס. אפילו שאתה מחלל את החמש, אפילו על פרוטה, או בגלל שזה תופס אפילו פחות משבע פרוטה, או שזה לא מפריע העניין של החומש. זה קצת דברים שצריך להעמיק בהם, וזה תלוי בכמה סוגיות בש"ס. אז רק נאמר את המסקנה. למעשה יוצא ככה. مش عمر وهم جاء إيش لا عمر اسمه زي ما شيء تقبل أنه سحب ذلك هذا أبعد مش روتيل أحمر على طول إذا خلنا مات روتيل تدمع سفيك عديف أحد مش تقدر هين أو شيء لا عمر وهم جاء أفبع لكن أفبع محلل كهوة كا أو شيء جيد محلل وهم جاء البرود الربيع بس كيلو بدأ بأفن زي حلاك في بدأ لكل في كل الدعوة تقول تاريخ العصور الحشمون شيء يا متبع شيء لو تجمعير ترمه ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו דיברנו בשיעור הקודם על מה שאומרים בהכנסת ספר תורה ובהוצאת ספר תורה אומרים זכרו לחסד ידו ולעמדכו למה מוסיפים את זה אחרי בדרך כלל ככה מקופל ברוב החזנים ברוב המקומות נוהגים לומר את זה זה שגור להם בעל פה יש גם כתביה שכתוב את זה תקלי לאחרונות כתוב את זה בעבור דוד עבדך על תושב פני משיחך, זכרו לחסד דוד עבדך. זה כאילו אמרנו שלכאורה נראה תמוה, למה להגיד דוד המלך פעמיים? וזה בעצם הרי רק פוסוק בתהילים, פוסוק בדברי הימים, אז או זה או זה, למה צריך השניים? אמרנו שיש בזה מי שתיקן את זה, אחד מחכמי תימן, שהוסיף את הדבר הזה, היה פה כוונה עמוקה. הוא רצה לרמוז שיש שני דודים, זה לא דוד אחד. יש דוד בן ישי ויש דוד שיהיה לעתיד לבוא לפי הגמרא מסכת סנהדרין רק יש מחלוקת בין המפרשים האם דוד המלך בעצמו הוא יהיה המלך המשיח הוא דוד בעצמו הוא שיהיה המלך המשיח או לא הוא יהיה הסגן שלו הוא יהיה משנה למלך שלו אבל המלך המשיח בעצמו יהיה דוד אחר ולפי הרמב״ם בלכות מלאכים פירוש המשניות בגרת תימן אז זה הוא יהיה מזרע דוד, מזרע שלו. בכל מקרה זה יהיה המשך של דוד. שאלה אם זה הוא בעצמו או מבני בונו. אבל הוא נקרא דוד, הוא השם שלו דוד. לכן הוא רוצה, השם שלו יהיה דוד. אז גם המשיח יקרא דוד וגם הסגן המשנה שלו יקרא דוד. לכן כדי לרמוז את זה, אז כתוב, אז אנחנו אומרים פעמיים. מבקשים בזכות של שניהם. בעבור דוד עבדך, אל תושב בני משיח, ותוכלו לחסר את דוד, אז כן, יש עוד דוד ועוד דוד. ואמרנו שזה גם הרמז של המגן דוד. מה שעושים במגן דוד, שעושים אותו שני משולשים, לרמוז דוד ועוד דוד. דהיינו, לרמוז שיהיו פעמיים. כי הצורה של הקו אחד זה דלת, ועוד וב, ועוד פעם שנייה, זה דוד ועוד דוד. זה הפשטות, ועל פי ברמז, כאילו, מידת המלכות, זה גם מכוון כנגד דוד המלך, אז רומז גם דוד התחתון, גם דוד העליון, זה גם כן, זה כאילו, זה עוד מהלך כדי להבין את האפשרות הזאת. רק שאלנו, שאם זה דוד המלך בעצמו, אז איך הוא יבנה את בית המקדש לעתיד לבוא? הרי... שפך דמים, מי ששפך דמים לא יכול לבנות בית המקדש, בית המקדש זה שלום. תרצנו את זה, אבל הזכיר לידידנו הרב יואב, שצריכים בעצם להסביר פה עוד דבר. הרי כתוב... שירד
מלמעלה.
אה?
בית המקדש ירד מלמעלה, הוא רק משלים.
כן, יפה. נכון.
שמחנו...
רשי בסוכת דפים א' אומר, שבית המקדש ירד מהשמיים בונוי ומשוכלל. דהיינו, המשיח לא יבנה את בית המקדש. אלא בית המקדש ירד בנוי מן השמיים. בית המקדש שהיה, הוא ירד לעתיד לבוא. ככה, כן. אבל זה, יש מדרשים ככה, ויש מדרשים שחולקים על זה. וגם לשון הרמב״ם שהמשיח יבנה את בית המקדש, משמע שהמשיח בעצמו יבנה. דיינו, יש חילוקי דעות בזה. זה לא ברור, זה לא מוסכם. יש במדרשי חז"ל, יש מקומות שמשמע ככה, ויש מקומות שמשמע ככה. או אפילו מפורש, נראה בזה סתירות. אז דיינו. לפי דעת מן דעה מה שירד בו נוי ומשוכלל מן השמיים מגדו שזה נוי כאננו יודעך ואיך שמפרשים את זה ככה אין לך למה, זה לא קושיה אבל לפי אלה שאומרים שהוא יבנה ממש אז אתה צריך להגיד את התירוץ מה שאמרנו קודם אבל כמה שזה מועל, זה אמרנו שיש בזה שני, זה רק אם דוד בעצמו היה משיח, אבל אם הוא רק הסגן, אז אין בעיה, הוא מבן בנו, כן. כמו שאמרנו, פשוט בתחילת המתים, מה שהיה זה כבר תוקן, הנשמה הזאת כבר מתוקנת, זה כבר לא, אפילו שהוא קם, אבל זה לא נקרא שזה דוד המלך בעצמו. יש הבדל בין הפסוק הראשון לפסוק השני. הפסוק הראשון בעבור דוד עבדך כתוב בליד, ובפסוק השני כתוב דוד ביד. בדברי הימים, כשמוזכר דוד המלך, זה כתוב עם יד. נוסף, אחרי הוואו, עוד יד. לפעמים גם בכמה מקומות בנביאים, אבל בדרך כלל, או בתהילים, זה חוסר, חוסר יד. לכן, הפוסקים דנים בלכות ג'יטין, איך לכתוב את השם דוד, אמרו לכתוב אותו בלי, 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 בלי יד. לכתוב אותו רגיל, כי דוד המלך כתב את ספר תהילים, בספר תהילים כתוב בלי יד, אז זה החתימה שלו. זה כמו שאדם כאילו אומרים, מה השם שלו? לא, אז אם אני אסתכל את החתימה שלו. איך אדם? נראה מה כתב בספר תהילים, כתב בלי יד. אבל צריכים להבין למה אכן יש, למה יש תוספת יד בדוד, למה הוסיפו? רש"י בספר דברי הימים מסביר בכל המקומות שהרבה מדברים, שכל ספר דברים נכתב לכבוד דוד המלך. כל דבר שזה לא מתאים לכבודו של דוד המלך הוא משמיט בספר, הוא מדגיש רק את העניינים שזה לכבודו של דוד המלך. אז לכן, גם שם כתוב אבשי, לא כתוב אבי ישי, אבשי, למה שלא רוצה לקשר אותו, אבי ישי, כאילו, אם תגיד אבי ישי, כאילו, שהוא רוצה להגיד, הרי הוא בן אחות של בן סרויה, ואז הוא, אז כאילו, אז כאילו, שהוא מתקשר עם דוד, לא, אז לכן שינו את השם. אז דוד הוסיפו יוד לכבודו, כמו יוסף, יוסף, יוסף. אז לכבודו של דוד הוסיפו יוד, עדיין הוא אות משם השם. יש כאלה אומרים, שזה מאחרי השבועה שנשבע דוד ליהונתן, נשבעו שניהם אחד לשני, שנשבענו שנינו אנחנו, אדנו יהיה בני ובן אחו, בן זרעו וזרע עפר עולם. אז כתוב שכל כך היו אוהבים אחד לשני, אהבת דוד ויהונתן, אהבה שאינו תלוי בדבר, אז מאז השבועה נוסף לדוד המלך יוד וליהונתן יונתן, יונתן. ולכן, אז יוד בדוד, והי ביהונתן, איש ואישו שזכו, שכינו ביניהם. ועל זה כתוב, נפלאה ואהבת החולים מאהבת נשים. כמובן, אז אהבת נשים זה גשמי, ופה זה עבר רוחני, ולכן הוסיפו ביניהם את שם השם. יש כאלה אומרים טעם אחר, שזה דוד, בלי יוד, זה ג'ימות רלו דואך, דואך הוא אדמי, תעשו חשבון, דואך, דלת ודלת, ועבר... א' וג' זה ד', אז לא רצו שדוד המלך יהיה בג'ימטריה של דואג או אדמי, שאין לו חלק בעולם הבא, אז זה כאילו, לא, אפילו שלא ישתבו אפילו באותו ג'ימטריה. יש בתנחומו, בסוף פורשת וילך, כתוב טעם אחר. למה נוסף? כי זה יהיה ג'ימטריה 24. דוד עם יוד, דוד, אז זה יוד ועוד וו ד' זה 20, ועוד ד' כד, כנגל 24 משמורת. כן, 24. יש לזה טעמים. העיקר, גם רמוז בפסוק, ושמתי כד אחר שמשותייך. כד אחר, כד, כד. דיינו, זה בא לרמוז, זה דוד שהיה, זה דוד המלך שיהיה לעתיד לו. בכל אופן, דוד המלך, אנחנו מדברים על הזכות של דוד המלך, כמה זה חשוב. אנחנו לא מגיעים לקרסולי קרסוליו של דוד המלך, שהוא נעים זמירות ישראל, כמה שהוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא, זה פלא עצום. אנחנו לא יודעים ולא מבינים בכלל להרגיש את המדרגה שלו. עם כל הדברים שהוא נכשל, כי זה היה, הכישלון שלו היה בגלל שהנשמה שלו הייתה עשוקה. דהיינו, הרי בעצם לא היה לו בכלל חיים. אז דהיינו, כל חייו היה בקשיים איומים ונוראים, אף אחד לא היה מסוגל לעמוד בזה. אז יחסית למצב שלו, אין מה להשוות. בכל אופן, אין מישהו שהיה דבוק בקדוש ברוך הוא כמו דוד המלך, ואין מזמורים שמתקרבים אליו לקדוש ברוך הוא כמו דוד המלך, והנה הקדוש ברוך הוא עושה שהוא יהיה משיח. גם המשיח לשעבר, גם המשיח לעתיד לבוא, אז, ומקושר עם שם הוויו ברוך הוא. שהרי שבט יהודה, שבט יהודה זה ארבע אותיות הוויו, עם דלת, שזה רומז דוד המלך, להראות את החיבור שלו, שהוא ממש מחובר עם שם השם. ולכן אנחנו מבקשים את הזכות הזאת, מוצאת ספר תורה. שלמה המלך, דוב הגוש הערים זה וזה, ועל בזכות שהזכיר את דוד המלך, אז נפתחו. נזכרתי מעשה שהיה בתימן. כן, אנחנו מבקשים את זה בהוצאת ספר תורה. היה כבר מעשה שדלתות ההיכל לא נפתחו. מישהו שמע דבר כזה? מישהו הזה, בואו לפתוח ספר תורה ולא נפתח את דלתות של היכל.
אז זה אומר,
כן, הסיפור, נקרא לכם. מצאתי את זה בספר, בקונדרס כתב יד, שמישהו היה במשה ורחיד, יוסף חזי, מישהו, המשפחה הביא לי את הדברים שהוא כתב, כתב על עצמו, תולדותיו, והוא כותב דבר ממש נפלא. אתם יודעים, בתימן הוא ספרי תורה מקודשים. יש ספרים מקודשים, ספרי תורה שכתבו אותם קדושה עליון, מקדושה וטהרה, וכמו שהיום ידוע ספר אלבום, יש כאן במושב משען היום, גם כן עוד ספר תורה מקודש, אמרו שממש ניסים ונפלאות כמו שהיה בעבר. דהיינו שחס ושלום יש מחלוקת בבית הכנסת, או יש איזו מריבה, אז האנשים, כן, נזהרים, כן, וזה ממש כאילו. אז הוא כותב ככה, מה עשה בכבור נידוח במערב תימון נקרא בשם אלגארה? שם, זה השם של המקום, כנראה זה היה למשפחת גארה, זה אולי המוצא שלהם שם. בכל אופן, היה להם ספר תורו גודום, ועתיק יומין נקרא ספר על עדני. שהיו זה, מה זה עדני? היה אמור יהודה עדני, זה השם של הכותב. אז כמו באחמד בר של מדרש הגדול, גם הוא. אז זה ספר מקודש ממש. כל איש או אישו שלא היו בסדר, לא יבוא בית הכנסת נפתחת לרעם. אפילו יביאו כל מומן שבו עולם מכבד הספר תורה נזכר. כן, אז הוא מספר פה איזה סיפור, לא יכנס לסיפור הראשון שהוא כותב, הוא נשבע, הוא כותב בחיי, הוא כותב. שממש נס עצום, שהוא אומר שהוא ראה את זה במעיניו. בכל אופן, אם האדם, אנשים לא הגונים, או לא טבלו, אז בית הכנסת לא נפתחת. אז הוא כותב בסיפור השני שלו ככה, אירע שבו אלינו אורח נכבוד. רוב ויושיש, בא לבית הכנסת, תלמיד חכם מאיזה מקום, לשבות גורש פה רשב ויחי. ביקשתי ממנו שיוסיע את הספר. הסכים. אך כשגום לא הוסיעו, לא רצו היה יכול להיפתח. עושים אותו לזה, תואר אידו, זה בעבור דוד עבדהו. לא יודע אם הוא זוכר לחסן לדוד עבדהו, לא אמר, כן אמר, ו... לא רצו היה יכול להיפתח. ניסו עוד כמו אבו עמים. לא נפתח. מיד גם תהיה אני בעצמי להוציא את הספר, והנה נפתוח היכול, עד לפני שנרחתי בה. תשמעו, אומר ביותר הרע, עומד על רגלו, אביא משפחתי ויכריז בבית הכנסת. יש לי שני בונים. האחד מהם אני מחתן, והאחד אני מלמד את התורה. הוא אכן אחי שהיו סוער ממני נתחתן. ואני הולכתי נתן ללמוד תורה ממוגם למוגם, בין ברכי החכמים, אף שהייתי בן 18 שנה וכו'. אבי המשפחה ראה, איזה פלא עצוב, דבר כזה, הוא ראה כאילו שזה, מה זה קדושה של התורה? איך, כנראה, לא יודע מה הרב הנכבד והישיש הזה, למה לא נפתח אחד? כנראה, או שהוא לא היה, או לא טבל, כנראה, או שהיה סיבה אחרת, איזה הקפדה עליו מהשמיים, בכל אופן לא נפתח, והוא ראה, ממש, לראות את זה, ממש הוא ראה בחוש את קדושת התורה, אז הוא הקדיש את, שהוא ידאג, שהוא ילמד תורה. ילד אחד, שהוא ידאג, שהוא ילמד תורה על חשבונה, שהוא יפרנס אותו, העיקר שילמד תורה, וזה מה שהוא מספר, הוא את זה בעצמו. אז אמרנו, זה הזכות של לפתוח ספר תורה. אבל עכשיו רציתי לדבר דבר חדש, על בעניין חזרת ספר תורה. יש, היה לי תמיהה, אולי לא יודעים את זה כל כך הרבה, יש חזנים שלא שמים לב, אבל, אולי ערב לי עוד יגיד לנו. יש משהו מיוחד וכשאומרים ממלוך השם לעולם על החיסיון?
אתה
מפסיק. לא, זה עוד עניין, נכון, זה גם זה טוב, שאלה. אבל לא, מבחינת עכשיו דבר, כן, זה שני דברים נוגעים לחזנים, צודק. אבל איך אומרים את זה? אחרי, בשבת או ביום טוב, אחרי שאומרים את כל הפסוקים, אדוני ישיע, ברוך אדוני אשר נתן מנוחה, יהיה אדוני עמנו, בחר אשר תלך, ימלוך אדוני לעולם על החיסיון. מישהו יודע משהו מיוחד? מישהו פה? כן.
צריך לעמוד.
צריך לעמוד. יש נוהגים לעמוד, נכון. אבל למה צריך לעמוד? מה יש פה חידוש? טוב, זה גם קשור לזה. אבל, מישהו אמר משהו?
בגלל
רם. כן, יפה. יש הרבה חזנים לא יודעים את זה, כי בסידורים של היום לא השמיטו את זה, לא יודע למה. כן, אבל אני זוכר שהחזנים היו עושים ככה, היו מגביהים את הכל, וימלוך, הכל מוכר. כבר שכחו אני רואה, נשכח את זה. טוב, צריך לחזק את זה. תשמעו, המעריץ כותב ככה, הוא אומר החזון בגול רם, ימלוך אדוני לעולם על החיסיון. טוב, אני פתאום התחלתי לחשוב לעצמי, מה קרה? מה קרה? למה צריך להגיד את זה בגול רם? מצאנו, חזנים מובהקים אומרים את זה בגול רם. מצאנו, צריך להגיד אמן יאשם רבו בגול רם, נכון? יאשם רבו, כל האומר يا شمي ربا كان אז ما كتب قال له ما بطل ما انه قال له جدار دي شل شيء امتى انا انت אבל איפה? מה כמו מצב שתחגיד אם לא חשב העולם בגרום? מה העניין בזה? מה העניין לומר בגרום? למשל, איפה הפסוק הזה? בפסוק יד הזמרה. נכון? אומרים, זה במזמור. הבנה לפי אתם, השם הזה, אם לא חשב לעולם, מישהו אמר את זה בגרום. לא אומרים את זה. אי השם הרבות תחגיד בגרום תמיד. פתאום פה תחגיד את הפסוק הזה בקורם. למה? כל פעם שתגיד אם לא חשב לעולם, נגיד בקדושה. גודש, ברוך, אם לא חשב לעולם. אף פעם לא שמענו שיגידו, תגיד את זה בגברם, יותר מהיתר. אז אומרים את זה כמו רגיל, מה קרה פה, אם לא חשב לעולם, להגיד את זה בגברם. צודק, מה שהעיר קודם, שהפיסוק, לא רגילים לפסק את זה נכון, כי לא שמים לב להבנה של העניין. רגילים העולם לא אומר, לא חשב לעולם, אלא היחסייה, לדר ועודה, לא, 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 זה לא נכון. אם לא חזנה לעולם, אלא היחסייה, לדר ועודה, לא, 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 לא. כי זה, אם לא חשב לעולם, עכשיו, ימלוך אלוהי יחסיון לדר ועודה, זה הפירוש. כאילו המילה ימלוך חוזר גם להמשך. כאילו אלוהי יחסיון זה במקום השם, לדר ועודה זה מקביל לעולם. זה גם צריכים לשים לב לזה. ובכל אופן, צריכים להבין את העניין, למה צריך לומר את זה בגרם. ועוד שאלה, בסידורים של הספרדים כתוב לומר את זה פעמיים, שתי פעמים. מה קרה? למה צריך לומר את זה שתי פעמים? עוד פעמים, לא חושבים לעולם. ואצל הספרדים, או אלה שנמשכו אחריהם, אומרים את זה בניגון מיוחד. עושים פה ניגון, ומזמור לדוד הובו לאדוני בני אלי. טוב, כן, עושים לי פה ניגון. מה קרה פה? מה המיוחד פה? טוב, זה אולי להבין את העניין של הניגון, יש לזה קצת מקורות. כתוב, על זה כבר דנו בספרים. בגלל שיש פה איזה עניין חשיבות, שכנגד 18 אזכרות שבתפילה, בשבת לא אומרים את האזכרות, אומרים 18, אז זה כנגד זה, יש, כן, מוזכר, כתוב, כן. ראיתי שמזכירים לומר את זה בניגון. אגודת אזור, כותב את זה, הבאתי בשלחן המקוצר. לומר את המזמור הובו לאדוני בניגון נועה, כי ביום שבת לא מתפילים 18, אז לכן צריך לומר את זה כנגד זה, וכאילו יש פה איזה עניינים, חשיבות במזמור הזה. אצלנו לא התקבל הניגון הזה, רק בקהילות מסוימות, כי זה ניגון זה הניגון הספרדי שבדרך כלל, מובן, זה שאנחנו אצלנו חוששים לא יודעים מאיפה זה בא הניגון, אולי מאיפה המקור שלו. מובן, זה מקור הניגונים של הספרדים, שהמקור שלהם כנראה בא מאומות העולם, אז אצלנו לא רצו לקבל את הניגון הזה. אבל מה כן? צריכים לשים לב לומר את זה בצורה, במיתון, בכל רם. יש כאלה שבגלל, שכבר לא אומרים אם... עכשיו, במקומות שאומרים אם לא חשבנו לעולם בכל רם, אז הציבור אומר גם את זה מזמור בהתעוררות. אבל אם אומרים את זה ככה פשוט, אז ראיתי שהציבור אומרים את זה ככה בלי טעם, בלי ריח. מובן שיש פה עניין לעורר את הציבור. שאלה מה זה בא לעורר? נראה לפי אני יודעתי שיש פה רמז גדול. דהיינו, כתוב, לא חרבו ירושלים, אלא בגלל שחללו בו שבת. חז"ל אומרים, אלמלא שומרים ישראל שבת אחת כתגנה, מיד הם נבהלים. אז רוצים פה להגיד ככה, אנחנו מתפללים, ימלוך השם לעולם. ימלוך אלוהי יחסויון לדור ועודור הללויה, בזכות שמירת שבת. אז לכן, כדי לעורר את העניין הזה, אז אמרו לכוון בזה, וגם לכוון בכל השמירת שבת בכלל, לכל פרטותיה ודקדוקיה והלכותיה, ולא רק ההלכות, גם את המשמעות של הלכות שבת, לא רק את לקיים את הלכות שבת. אז לכן, אחרי שאמרנו ברוך אדוני אשר נתן מנוחה לכל עמו ישראל, דהיינו שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא על העניין של השבת, המנוחה של השבת, אז אם כן, אז אנחנו אומרים, אם לא חשב לעולם, דהיינו בזכות שמירת שבת, אלמלא מה שמרים ישראל שבת אחת, ועוד הם נגאלים. אז לכן, זה בא אחרי זה. מובן, יהי אדוני אלוהינו עמנו, מעריץ מסביר, וכאילו מה הקשר של זה? שזה תפילה ששלמה המלך התפלל, שתשלח שכינה בקרבנו, ושוכן דיבר, נכון? אז מובן, שוב פעם, אז רואים שזה כאן קשור על בית המקדש, ואחר כך מדברים את הפסוקים של לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, ומקובל שסבב דור נמצא על הטבע הזה, עושים סבב דור חזה, לכן עושים מנשקים. אבל הכל ככה. אז יוצא, בזכות שמירת שבת תבוא הגאולה. בזכות התורה תבוא הגאולה. לכן אמרו לא מוסף על התורה, גם זה כתוב בחז"ל. אז לכן, עכשיו קראנו בספר התורה, קראנו בנביא, אז הדברים האלה יזכו אותנו, שאם נעשה אותם כדת וכדין, אז אם לא חזר לא לעולם. אז כדי לעורר את הציבור על זה, אז צריכים לומר את זה בגרוע. עכשיו, הספרדים אומרים פעמיים לא חזר לעולם, כי כתוב, ישמע אמר במסכת שבת בקופתת עמוד ב', אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם עליהם שמר ישראל שתי שבות. יש כן, מובן, שתי שבות, ככה כתוב אמר רבי שמעון בר יוחאי. ויש מקומות שכתוב למה שאומרים שבוע זה אחד. עכשיו, אז כתוב במפרשים, מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, מלא מה שאמר רבי ישראל שתי שבועות, זה רק זה לפי שיטתו. למה צריך שתי שבתות? בגלל שבת אחת כנגד השבת הראשונה, שבני ישראל לא שמרו. אז ככה אומר שאמר רבי שמעון בר יוחאי לפניכם. אז צריך שתי שבתות, אחת כפרה על השבת הראשונה שלא שמרו, ואחת כדי שתבוא הגאולה. אז ממילא יוצא שלכן, כאילו צריך זה עכשיו, לכן אומרים את זה פעמיים. אלה שנוהגים אומר את זה פעמיים, ואלה שנוהגים אומר את זה פעם אחת, הם סוברים, מספיק שבועות אחת, לא צריך שתי שבועות, מספיק שבועות אחת. או תגיד שמספיק החזן אומר והציבור חוזרים, זה גם כן נחשב פעמיים. זה בעצם, זה גם הטעמים שאומרים בערב שבת, לכו נרננה. כי לכאורה, מה הקשר של המזמורים לכו נרננה או לשבת? מה זה קשור? לא מוזכר שבת בכלל, אלא מה מדברים? על העתיד לבוא. נערי עד עשו לשענו, מדברים על הישועה, אז אני מולך ג'ירות לובש. כל המזמורים מדברים על הישועה של העתיד לבוא. והישועה תבוא בזכות שמירה שבת. לכן זה הקשר של זה לשבת. ירושלים מסכת תענית פרק א', אין ישראל נגאלים אלא בזכות שבת. מדרש תהילים, אם היו משמרים אפילו שבת אחת כתגנה, מיד היו נגאלים. ישראל נגאלים בזכות שמירת שבת אחת כתגנה, וזה רמוז בפסוק שאומרים בלכו נרננה. היום אם בגלות ישמעו. מה זה היום? זוכר את יום השבת. קראנו, בעצרת, זוכר את יום השבת, שאומר את יום השבת. הוא כתוב ביום הרמושה יכלוהו היום. אז אם כן, היום זה שבת, לכן במזמור הראשון שאומרים בשבת, היום ובגלות בזכות זה תבוא שמירת שבת. אבל צריכים אולי ככה, למעשה יכול להיות ככה, אמרנו שאם לתרץ את הסתירה, לפי עץ יוסף. לפי שמעון בר יוחאי סביר, לא לכמו שלא שאומרו את השבת הראשונה, כמו שכתוב אומר למעלה, לכן צריכים עכשיו שתי שבתות. אחד לכפר ואחד לזכות לגאולה. אבל יכול להיות שלא צריכים להגיע לזה. יכול להיות שככה. איפה שכתוב שבת אחת, כתוב ילמלא משמרת שבת אחת, כה ראוי, או כתגנה. ואיפה שכתוב, רבי שמעון בר יוחאי אומר שתי שבתות כלכדן. מובן, כתוב שתי ראשונות, שמירת שבת כלכתה, כלכדן, שתי שבתות כלכדן. כתוב שמירת שבת כתגנה, או כתגנה. או שמירת שבת כה ראוי. אז יש הבדל בעצם, יש הבדל. אם אתה אומר שמירת שבת כראוי או כתגנה, פירושו, אדם יכול לקיים את כל ההלכות של שבת. אבל הוא לא עשה אותם בכל הדקדוקים שלהם. יש כל מיני דברים שמצד הדין מותר. למשל, מותר לאדם להרר בעסקה בשבת. כתב עם תושים משבר, אחר עשת עבודה וכל... ממסך עבודה וזה בין דובר. דיבור אסור, הרהור מותר. אדם יכול לחשוב על העסקים שלו, בלי להגיד שום דבר. אבל... משום עונג שבת, זה לא רוב, לכתחילה, צריך שמצווה לא לחשוב בעסקה, אז מובן. אז מצד הדין קיימתי שבת כלכתה, אבל זה לא כראוי, זה לא כתגנה, לכן כתוב. אם תשמרו כלכתה, זה שתיים, אבל אם זה כראוי, דהיינו בכל הדקדוקים והפרטים, אפילו החומרות והדברים שזה לכתחילה, אז זה על ידי זה את כל הגאולה. אבל יותר מזה. יש למשל אדם מקיים הלכות יבש, אבל בלי המשמעות. דהיינו למשל כמו אדם צם. צם, בכל הצומות עשירי בטבת, אבל הוא לא חושב על הצום. הוא לא אכל ולא שתה, צם. אבל תהיה, להסתובב. טוב, מה תגיד לו? עשית עבירה? מה, לא אכלתי, לא שתיתי. אבל מה, אבל מה אתה עכשיו, אתה, ביום הזה אתה מטייל, משתעשע? זה לא מתאים, זה לא המטרה של היום. המטרה של היום זה לחזור בתשואה. המטרה של היום שנבין איך נתקן את זה. ואתה, טוב, אז אני, הוא קיים, אבל למעשה את ההבנה של העניין הוא לא קיים, זה חסר לו. חיצונית הוא קיים, אבל לא פנימית. אותו דבר שמירת שבת, כדוגנו. דהיינו, יכול אדם לעבור שבת ולא לחשוב בכלל מה זה שבת. מה זה שבת? כי שיר שלנו עושה אדוני, איזה שמיים, מה אדוני עושה? חושב על זה, שהקדוש ברוך הוא נח ביום הזה. מה המשמעות של שבת? מה נותן לשמירת שבת? או מחפש כל מיני עצות כדי איך להתגבר על שמירת שבת. באחרונים שואלים, מה ההבדל בין מכירת חמץ למכירת שבת? יש אדם שיש לו עסק, שיש לו, והוא עושה, הוא רוצה למכור אותו. ורצה לתת על שם מישהו אחר. אז המכירת חמץ, זה, על זה אין ערעורים. כולם מסכימים, בכל אופן הלכה למעשה, מוכרים חמץ, אף אחד לא יגיד לך שמכירת חמץ לא תופסת, אל תמכור חמץ. תמכור. פרט מי שכן, אפילו נגיד אדם שיש לו מפעל, בוודאי. אבל על מכירת שבת, כתוב לא, לא לעשות את זה לך תחילה. מה ההבדל? מה, זה בגלל שזה הרמה? ושבעצם העסק הוא שלך, הבית מרחץ הוא על שמך. מה אתה מכרת אותו לגוי? מה זה הרמה? כאילו באמת זה אתה, רק מכרת אותו בשביל להינצא משבת. נו, גם בחמץ הוא דבר, זה גם הרמה. זה קושיה של הדברי חיים, ניצן. התשובה, יש הבדל גדול בין חמץ בפסח לבין שמירת שבת. בשמירת שבת יש מצווה זוכרת יום השבת לקדשה. אתה, את המצווה הזאת אתה מבטל. נכון שאתה לא חיללת שבת, אבל מה אם זוכר את זה מה שבוא אל הקדשה? זה כבר חל עליך עוד לפני שהגיע שבת. בפסח, אם אתה, אין לך חמץ, מה, יש מצווה תשביל הוסר מבודך. אז אני מכרתי, אז מבחינה הזאת על זה לא עברתי. אבל את המצווה זוכר את זה מה שבוא, אתה לא מכן. חסר לך. זה דבר אחד. דבר שני, לפי השכר הגדול שיש על שמירת שבת, כל המעלות של זה, בוודאי אתה מפסיד. לכן זה לא רצוי. חז"ל אומרים על שמירת שבת דברים בלי סוף. שמירת שבת גורם שפע, יזכה לגאולה, זוכה ותחזור למרביאו גמלוך, זוכה לגדל את בניו בנחת, לא ישלוט בו המזכרו, זוכה להינצל משורש פורעניות, זוכה להינושא מיום של רוח ומרוך ומחבלו של המשיח, יזכה עבורה לקיום תרג מצוות. בקיצור, יש שכר טוב ועצום רק בשכר שמירת שבת. וכל זה הוא מפסיד בגלל שהוא רוצה להתחכם ולעשות משהו. אז לכן, פה, ההרמה הזאת היא לא רצויה. למרות שמצד הדין זה תופס, אבל לא ראוי לעשות את זה. זו תשובה אחת, ואז אמרנו, אז אם כן, אז האמירה שלי מלוך השם פעמיים, זה בשביל לחזק את לעורר את השמירת שבת, כדי שבזכות זה נזכה לגאולה. ואו שכיוון שהמזמור שאחריכם הוא חשוב, מזמור הדוד הבו לאדוני בן האלים, כדי שאומרו את זה בהתעוררות, יש בזה כוונות, אז לכן, אז כבר, כשהחזון אומרים, אם לא בגורם, זה מעורר ומזכיר את זה. אני עובר מעניין לעניין באותו עניין, כשדיברנו בשיעורים הקודמים. הרמב"ם, פרק 60, מאכול את הסורה, הלכות עשירי. אין הבוזר יוצא מידי דומה, אלא אם כן מלוכה יופה יופה ומדיחה יופה יופה. כיצד עושה, מדיח הבוזר תחילה, ואחר כך מלוכה יופה יופה, ומניחה במלוכה כדי הלוחמיל. וארגון מדיחה יופה יופה שישו המים זקים ומשליחו מיוד ותוך מים רדיים אבל לא לפושרים כדי שילבן מיוד ולא יסדו. רמב"ם אומר הסדר הכשרת הבשר בתחילה מדיח הזה תחילה להוציא את הדם החיצוני או לרכך אותו בשביל המליחה אחר כך מלוחה יופה יופה ומניחה במלחה כדי הילוך מיל. שיעור הילוך מיל צריך להיות במלח, זה ב-18 דקות או 24 דקות שיעור הילוך מיל, ואחר כך מדיחה יופה יופה להוציא את המלח עד שיסו המים זקים, לא יהיה דמימות במים, ומשליחה מיוד לתוך מים רותחים. זה החליטה שאנחנו נוהגים לעשות, אבל לא לפושרים, בעברית אומרים פושרים. מי שלא הבין, כן, אתה לא יודע עברית. אנחנו קיבלנו מוסרת מריבותינו לפוז'רי. אז אנחנו לא מתפשרים. כדי שיהיה לבן מיד, ולא יעשה דום. ספר אל כותל יוסף החדש ששלחו לי, אני רואה שהוא מעיר על הנושא הזה. שוב פעם, על הנושא של התימנים, אם ימשיכו במנהג חליטה או לא. אז הוא כתב פה עמוד וחצי על הנושא הזה, דף רשע עם זן, שבת ככה אלף חלק שני. ולפי עניות דעתי, ממש תמוה מההתחלה ועד הסוף, ממש דברים. אני הייתי חושב לא צריך בכלל לענות, אבל מה נעשה, זה כבר מודפס. כדי שלא יחשבו שהם צודקים, אז אנחנו צריכים להראות שזה מוטעה מההתחלה עד הסוף, ממש לא מתחיל בכלל. כותב ככה. כתבנו לדחות דברי מי שכתב שבני תימן חייבים גם כאן בארץ ישראל להמשיך במנהג החליטה וכדעת הרמב״ם, בין להקל בין להחמיר. והעלינו שרשאים להקל בזה, זאת אומרת, הם עושים כך בדרך חומרה. אנחנו אמרנו, כתבנו בשולחן ערוך מקוצר, על פי מעריץ, שהעניין של החליטה זה לא חומרה, זה דין. דין ממש, זה דין, זה לא חומרה, זה חובה לעשות את זה. לפי שיטת הרמב״ם והגאונים שסוברים כמוהו, שזה מדינה, שזה חוץ מהמליחה, צריכים לעשות גם חליטה. למה? יש כמה הסברים למה צריך לעשות חליטה, אבל נגיד, ההסבר המקובל בדרך כלל זה כמו שהר"ן אומר, שלמה לא מספיק המליחה, צריך גם לחלוט את הבשר. והמליחה שואבת הדם. אלא מה? סוברים הגאונים והרמב״ם, שהמליחה לא מוציאה את המלח לא מוציא את הדם מכל הבשר, יש הוא מוציא רק מהחלק החיצוני. המלח, הכוח שלו לשאוב, הוא לא יכול לשאוב מבפנים. גם אם תרגיש שבפנים טעם של מלח משפיע, אבל הכוח שלו לשאוב אותו זה רק חיצוני. זה על שטח הבשר וקצת עוד יותר בפנים. דהיינו אולי 2 מילימטר. 2 מילימטר מסביב, זה כל הכוח למלוח. אז מה שנשאר בפנים, זה נשאר דם בפנים שהמלח לא שאב אותו, לא הצליח להוציא אותו, ועל זה צריך לחלוט אותו. מה זה לחלוט? תרגום לסמיתות, לחלוטין. דהיינו, להשאיר את הדם במקום. הרי הכלל הוא, דם האיברים שפרש אסור. דם האיברים שלא פרש מותר. אם הדם נשאר בפנים, זה מותר. מה שיוצא החוצה, זה אסור, ויש אומרים שזה איסור דוהר איתה. הדם, רק מי שסובר שזה דרבנן, ויש שסובר שדם שמלאכו, שבשלו הוא מדרבנן. החשש הוא שהדם שבפנים יפלט לתוך המרק, לתוך הרוטב, ואז, אבל, טוב, אז מה אבל בדיעבד, אם יש 60 כנגד זה, זה יהיה מותר. אבל לכתחילה אסור שזה יהיה. זה רק בדיעבד, אם יצא, אם פרש. אז לכתחילה, אז מה צריכים לעשות? לחלוט אותו, כדי שהדם יישאר בתוך הבשר ולא יצא, לא יפרוש החוצה. אז זה עושה החליטה. אז המליחה הוציאה את הבשר מכל שטח הבשר החיצוני מבחוץ, שיעור כזה גליפו, זה כל הכוח של המלח הוציא, אבל המלח הפנימי בפנים צריך לחלוט אותו, להשאיר אותו בפנים, והדם הזה, באופן הזה, זה יהיה מותר. וזה הלכה לפי דברי הגאונים מדינא דגמרא, הם מפרשים ככה את הגמרא במסכת חולין, וככה רמב"ם כותב את זה בפשטות. וככה נהגו בקהילותינו מדורות. אז כתוב ככה, אז הוא כותב בילקוט יוסף ככה, תמוה מאוד, מחד גיסא בשולחן ערוך המקוצר כתב, דלדידן חיוב החליטה ומדינה ממש, ולא רק חומרה לכתחילה יחד אפשר. עוד לא כמה חכמים בדורנו שנעשו פשרנים בדבר, כי במחילת כל תורתו לא היה להם כל תורתם, לא היה להם פנאי לסדד עמקים בזה, לעיין ולחקר כמה דברים מוקשים בנושא זה. מאידך גיסא הוא בעצמו מחליש את מנהג החליטה. וכך שכותב בספר שולחן ערוך המקוצר, סימן קל"ב סעיף ט"ז, שאם הלכו את הבשר כשהוא חתוך לחלקים קטנים, עד 250 גרם, וגם ישו אותם במלחם כשעה, אינם חייבים בחליטה מן הדין, כי נפלט מהם כל הדם, והנותר אינו אלא מוהל בעלמא. אם כך באחד מהאחרים שקשה לכל דם, מותר לכתחילה באופנים האמורים. זה ההלכה. ו... כתבתי ככה, אם מלכו את הבשר או את העופות כשהם חתוכים לחלקים קטנים עד כ-250 גרם וגם ישו אותם במלחם שעה, אינם חייבים חליטה מצד הדין כי כבר נפלט מהם כל דמם והנותר אינו רק מוהל בעלמה. דיינו, יש אפשרות להקל, לא להצריך חליטה בשני אופנים. אם הבשר או העוף זה לא חתיכה גסה, שעול קטן עד 250 גרם, שיש קצת להגיד שזה, שהמלח כן השפיע, אבל בתוספת שהמליחה הייתה במשך שעה, כי מצד הדין אין חובה למלוח שעה, רק שעול הלוחמי. אז אם עושים שעה, אז אומרים הנציב, ארוך השולחן, ועוד, שזה, גם הרמה מודה באופן זה שלא צריך חליטה. אז לכן, אנחנו לא סומכים עליהם, בלכת תחילה, אפילו שיהיו ישירו שעתיים, צריך חליטה. אבל בשעת הדוחק אנחנו סומכים על זה, וגם פה בצירוף שני הדברים האלה. מה שנשאר זה רק מוהל בעלמא. דהיינו אפילו שאחר כך יהיה הדמימות, אבל הדמימות הזאת זה לא נחשב פרדה. הילקח בהכנת מאכלים שקשה להולדם, מותר לכתחילה באופנים האמורים, לחותכם אחרי המליחה ולחוב לכתוסם ודק דק או לטענם, וכן לרדדם ולתקנם שניצל וכדום. כן. אז מה הוא טוען? הוא טוען שזה סתירה. מצד אחד אתה אומר שזה מדין, מצד שני, איך אתה מחליש את זה? הוא ממשיך ככה, אולם הוא בעצמו מעיד שבתימן תפסו את שתי החומרות. כיף שהם הלכו חתיקות קטנות, אפילו אחרי חלטו. ככה היו נוהגים בתימן לשלוט את הבשר כחצי שעה, ומשים אותו במלחו בערך כשעה, ואפילו אחרי חלטו. אם כן, תמוה, אחר שהוא בעצמו מעיד על מנהג תימן, וכתב שכנו לדין הממש, איך כותב לאחר מכן להגן במלחו כשעה ובחתיקות קטנות, או שלא נהגו כאן בתימן, והרי בכך אינו מחזיק במה שנהגו בתימן. עכשיו אני אקרא לכם, מה כתוב שם אנחנו קוצר, אתם לא כתוב בדיוק הפוך. כתוב ככה, כתוב ככה, כתבתי ככה. כן נראה לנו דעתי אחרי יגיעה גדולה בפתרון שאלה קשה זו שעלתה בדורנו, והוא חידוש. טעם הזה מלטה, טוב אני לא אעריך בכל הפלפול ובכל המקורות, אז כתב, אבל את הנקודה העיקרית. לא הצליח הרמב"ם חליטה, אלא מפני שאינו מחלק בין חתיכה גדולה לקטנה. הן האמת שאבותינו תפסו את שתי החומרות, כי אף על פי שהם הלכו חתיכות קטנות מאוד, אפילו אחרי חלטו, אבל יש לנו לצרף בזה שיטת הנציב הארוך השולחן, שבשעור שעת תולד לנבא. אפשר לנו לומר, כיוצא בזה מדי נפשין, גם לדעת רב סעדיה גאון, בדבחי ג'וונו שפר דמי. ובפרט בזמננו, סליחה, הנה, ובחיי ג'וונו שלא היה לנו מנהג להחמיד, לא כתוב מפורש אחר הגבי לבן, לא יודע מה, כן, כתוב, לא, כתוב בהדיעה, כי לא מלחו שעה, כתב, אבותינו לא נהגו למלוח שעה, אבותינו נהגו למלוח שיעור הלוחמי בערך חצי שעה, לא מלחו שעה, אז אם כן, לכן אמרנו, אז אם כן, פה, באופן הזה שמולחים שעה, אז על זה אין לנו ראייה מהמנהג, אז אנחנו לא עושים נגד המנהג, אז אין מקום לטענה, כי זה בדיוק כתוב הפוך. נכון שיש כאלה שעשו שעה, אבל אני לא מדברים עליהם, לפי כל הספרים, השתילה הדתיים, בכלל, הרמה, המנהג למלוח שעה זה התחיל רק בתקופה האחרונה. התחיל על פי הרמה, הרמה כתב למלוח שעה, אז יש כאלה שמלחו שעה, אבל זה מנהג של בודדים, עתים, וכאילו, אז מהם אי אפשר למנות עליהם רעי. בכל אופן אני כתבתי מפורש, שבגלל שאלה שהמנהג הוא מבוסס, על שהמנהג המקובל הוא שלא מלחים שעה. ואז אם כן, אז זה לא נקרא שאנחנו עושים נגד המנהג, הפוך, אנחנו אומרים שכמה שבזה אין מנהג, אז לכן, באופן הזה, אפשר לצרף את שני הדברים ולהתיר. זה נקודה אחת. דבר שני, הרי לדעת הרמב״ם, אין כוח במלח להוציא דם שבאמצע החתיקה. מה שאמרו בגמרא, אין הבשר יוצא מדי דמו אלא כן מלאכה היטב, היינו מליחה, ואחר כך חליטה. מה שיצריך חליטה, מבני אדם שבאמצע החתיקה, ואילו היה מועיל לדעתו מליחה כשעה, אבל למאמר שאם ישאירו במלחו כשעה אין צריך חליטה. שומעים, הוא שואל, מי אמר, מה פתאום שיעשו לפי הרמב״ם שעה בלי חליטה? אין דבר כזה. הרמב״ם צריך לכתוב את זה. הרמב״ם כותב כך וכך וכך. תגיד, אם שעה לא צריך חליטה. ואז רבה, מטעמו נראה שבכל אופן אין אדם יוצא מצחת כאלה, אלא די חליטה. ועיין לערב קצר בשם טוב, שהעיר על ארוך השולחן, תמיד כתב רבנו בסתם משמע שאין חילוק, ואפילו אחרי שעה בו חליטה, וסיים בכלל אנחנו נוהגים. ועוד, היא לא ידי בכך להשות את הבשר במלחו בשעה אחת, אמה היא לא כתב זאת לרמב״ם, וצריך בדווקא חליטה, אבל אלה ממה, אתה צריך חליטה או שעור שעה במלחו. בקיצור, השאלה היא, אין דבר כזה לפי הרמב״ם שיש לי שעה. טוב. שלוש תשובות על הדבר הזה. שתיים כבר כתבתי, והשלישית זה חידוש, אגיד לכם עכשיו. כל מה שהוא טוען, זה בעצם כבר כתבנו. בדף כוכנון. שמעתי וראיתי רבי מתפלל. אם אמת נכון הדבר, איך לא פלא שרבו מעצמו הלכה חשובה כזאת? שאם נמלח שעה שוב נצריך חליטה. לפי פשוטו של הדברים, נראה עד רבה, שמלח אין בכוחו להוציא אדם מבנה, אפילו שהזמן. מה שהוא שואל, כבר זה כתוב מפורש, וזה וכתבתי שני דברים. א', התשובה הראשונה, הרמב"ם נקט את הזמן היותר קצר להכנת הבשר לאכילה, שמביא מים ומרתיחם ומולח את הבשר בזה אחזה תוך כדי לוחמי. ולעניין החליטה, היה לו מקור, אם מהגמרא או מהגאונים, או מריבותיו, אבל שיעור שעה נפלט כל אדם, הרמב"ם לא מחויב לכתוב ולפרט, דבר שלא נזכר בגמרא, כידוע, מבעלי הכללים. הרמב"ם כתב את הדרך הכי קצרה. תדיח, תמלח, תחלוט, זה מהר. מה אתה רוצה שאני בחזה משך שעה? זה יותר קשה, זה יותר... הרמב"ם הביא את הדרך יותר קלה. מה אתה רוצה שאני אכתוב את זה? ששעה? מה שלא כתוב בגמרא, הרמב"ם לא צריך וחייב לכתוב. אז אי אפשר לטעון למה הרמב"ם לא כתב דבר כזה. לא כתוב, אז הוא לא חייב להביא את הדבר הזה. בקיצור, אין הוכחה, אבל גם אין פרחה. זה תשובה אחת. דבר שני, הרב הנובה על העיתור סבירה לו, שמעיקר הדין לא צריך לשאול במלח, רק סייג וגדר עשו הגאונים להשאותו שיעור ללוחמי. דהיינו, שבעצם החליטה זה העיקר, והמליחה זה רק חומרה. אז זה מובן, ככה יש שיטות בראשונים. אז בהכשרה של הבשר, החליטה זה הכי חשוב. מלח בעצם לא היה צריך. אבל עשו סייג וגדר. עכשיו, מה אתה? עכשיו אתה רוצה להפוך את היוצרות. אתה רוצה להגיד, שיעור מליחה, אתה רוצה להגיד, נבח שעה. זה נשמע מוגזם. דהיינו, איך הפכת את הסייג והגדר, ואתה רוצה לבוא את זה כל כך שעה? זאת אומרת, זה נגד התפיסה והאמנה של האנשים. לכן הם לא כתבו דבר כזה מוזר. קשה, בעצם זה מיותר, ואתה בא להגיד לי למלוח שעה. בכלל, כל הרמה שכותב שעה כמעט אין לזה מקור, בכלל, איפה שהוא לקח את זה. אבל לא משנה. זה תשובה אחת, זה שתי התשובה השנייה. זה כבר כתוב. אבל עכשיו תשובה שלישית. הרמב״ם לא רצה לכתוב את האופן הזה של מליחה יותר משעומיל, מפני שאז נאבד הרבה מערך הבשר על פי הרפואה. שמעתם? הרמב״ם היה רופא. הרמב״ם ידע לא טוב שמולחים בשר, משך שעה זה לא כדאי. הערך של הבשר נפסד בזה. אז לכן, הרמב״ם לא רצה לכתוב באופן כזה. מאיפה אני יודע? זה כתוב בהקדמה לספר שיח חכמים. אז אם כן, אז זה כבר מובן. אז לא קושיה למה הרמב״ם לא כתב, יש לנו שלוש סיבות למה הוא לא כתב. על כל פנים תמוה מאוד מה שכתב בקונטרס הנ"ל, שכמה חכמים בדורנו נעשו פשרנים. זה הקונטרס זה סתם טעות דפוס, זה טעות כתיבה, זה אין קונטרס, הכוונה שלנו לכם קוצר. ועוד שהוא בעצמו נעשה פשרן, ואז גם כן, איך כתב שלא היה להם פני לסדד עמקים? מה סידוד עמקים יש בסברה שכתב שאינה נכונה כלל וכמובן? טוב. מה שאני כתבתי, שהם לא היה להם פני לסדד עמקים, לא, הוא לא ירד סוף דעתי. בעצם יש פה הרבה פרטים, הרי העניין של חליטת הבשר זה דבר שלא מבורר בפוסקים. פה בשעון המקוצר ישבנו על המדוכה הרבה זמן כדי לעשות סימן שלם לברר את כל הפרטים. עכשיו, היו, יש קונטרס פסמים ראש. דיבר את זה הרב שמעון מעברי מירושלים, זכרון מעברי בירושלים. הוא דיבר על כמה רבנים תימנים על הנושא הזה, ואז ענו לו מה שהוא שאל. אז הוא שאל אותם איך עשו בתימן, איך חלטו, וכענו ואמרו לו. ואז אמרו שבבתי משתאות, היינו בסבעות חתונה, לא יכלו לעשות חליטה ממש, אלא שמו הרבה בשר בבת אחר לתוך זה. אז הגיעו מזה למסקנה שהעניין של החליטה לא היה בתור הדין, כי הרי זה לא חליטה. איך אפשר להשליך 200 קילוגרם לתוך סיר, וזה בטח הבשר, המים התקררו. אז אמרו, אם כן, כיוון שזה קשה, זה כאילו, זה כן. לכן כתבתי, על זה כתבתי, זה, לא רק על זה, אבל זה אחד מהדברים, הם הבינו שזה ראיה מזה שלא הקפידו על חליטה, רק בבית, בבתים, אבל בציבור, במקום שקשה, זה כאילו. ואנחנו הסברנו שזה לא נכון. למה זה לא נכון? כיוון שדייקנו קודם, הבאנו קודם את לשון הרמב״ם, במים רותחים, אבל לא לפושרים. المدايك بسفر عروقات بوسيم لما رمو كتاب لشون كذا ما زي مش خم هذا ما نثق ما يمر هذا هيم أقوله لبوشاري ما يلا ده عش ش بوشير زي أفوق مرتاح كده مو أنا ترى ما يمر هذا هيم ما أنا ما يمر هذا هيم أنا ما مش لا ما يلور لا ما يلور هيم ما سخ رمو كتاب ملي ميوترات إلا ما كبنا هي يش 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 كم درجات יש מצב של מים יד צולד בו שזה בהלכות שבת כבר נחשב רותח ויש מצב של פושר פושר זה יד לא צולד בו כמובן אז מי יד צולד בו משעור של יד צולד בו שזה בערך 45 מעלות זה כבר נחשב שזה רותח אז בא רמב"ם ואומר לך שלא תטעה אל תחשוב כשאני אומר לך להשליך תוך מים רותחים אתה צריך דווקא שזה יעלה בועות יהיה חם כל כך נכון שזה עדיף, זה הכי טוב לכתחילה שתשליך את זה לתוך מים רותחים עוד מאוד אבל זה לא מעכב העיקר שזה לא יהיה פושר רותחים אבל לא לפושרים הרותח זה מצוין פושר זה הדרגה הכי לא טובה אבל מהרתיחה מה שיכול לחשב אז לכן הרב הוא כתב את שני הכתבות האלה אז יוצא עם כאלה שמה שעשו בבתי משתאות זה מצוין דהיינו אפילו שמשליכים כמות גדולה לתוך מים רותחים, אז בכל אופן המים נשארו עדיין בגדר יד צולד בו, וזה כן, זה ברור, מי שיראה בספר הערכתי בזה, אז מובן, לכן כתבנו שהם לא נכנסו לכל פרטי הפרטים ראשונים ואחרונים, הם אמרו מה שנראה להם, לא סדדו עמקים, לא, אבל הוא הבין שזה כוונה על שעה, זה לא בכלל לא נושא, כזה, כן. ויש עוד דברים אחרים, יש כאלה חושבים שצריך להשליך אחד-אחד לתוך המים, גם זה לא נכון, אפשר לשים הרבה בבת אחת, וכיוון שאפילו ששמים הרבה בבת אחת, אז גם אלה שבאים בסוף, עדיין המים הם, המים חמים, לפחות יד צולד בו. אחר כך הוא כותב, ראיתי שציינו לדברי הרעה, נדב על הנחיים, כתב סמכו על המקילין, עטו על דבריו, כתב שנעשה פשרה ולסיד את העמקים. גם זה דברים שאין להם, שאין להם טעם. הבאתי את הרבי אברהם נדב, הערנו עליו, לא עליו כתבנו פשרה. הוא בכלל לא הבין על מה אני מדבר. לא כתבתי עליו שנעשה פשרה, כתבתי בכלל על רבנים בדור שלנו, רבי אברהם נדב זה בדור שעבר בכלל. כתבתי פשרים בדורנו, רבי אברהם נדב לא בדור שלנו. בסדר, מסיים ככה. מה שכתב בשולחן ערוך המקוצר לעניין נחליתה, שבילקוט יוסף כתבנו דברים בשמו שלא אמר לנו אותם, תמוה. שערי הדברים אכן נאמרו לי בזמנו על ידי הרב רצבי פנים אל פנים, בביקורו בביתי בשנת תשנ"ה לערך, שבתימן לא נהגו להחמיר בחליתה במקומות ציבוריים. ומעטה, כמה שכבר הקלו במקומות ציבוריים, כל שקשה להחמיר, השינו כאמר לדעת רמרן שולחן ערוך, להקל, וגם לא כתוב לא בקיאים בחליתה, וכו' וכו'. בואו נכנס לזה. אני אגיד לכם מה מסתתר מאחורי זה. שולחן ערוך המקוצר בדף קופר המדבט כתבתי ככה לאידך גיסה אלא בקונטרס בסמים ראש ובתימן לא נהגו להקפיד בחליטה בסורות גדולות וסמכו על מרן שמפני ריבוי הבשר הרי שעד הדוחק זהו כתב לפי מה שהוא הבין מכמה רבנים שדיבר איתם וזה הם יגרו למסקנה כזאת וזה מה שהבנו שלא לא היו צריכים להגיע לזה כי אם היו לומדים יותר בעיון היו מבינים שלא צריכים להגיע למסקנה הזאת הכל אבל היה בעל פה לא בתוך בלימוד ולא בתוך שקרה וטריה וככה הם אמרו מה שנחשבו באותו רגע לא חשוב בכל אופן הסברנו וגם באופן זה שפל עשו עלי בדי רמם תשמעו וכבר הערתי בסייעת דשמיה על פתגמה דנה בדרישותיי ברבים ובתשובתי ליחידים ומקצתם נדפסו כגון בגילים פעולת צדיק מאמרנו אותו בדרך ובילקוט יוסף חלק תשיעי כתב בשמי הפך מה שאמרתי לו כן. אז על זה בעצם אז הוא בא וטוען כן אמרתי לו טוב אז אתם רואים אז אני אגיד לכם מה שקרה פה כן הסבירו לי אמרו לי שמעתי מתלמידים שלא טענו בשמו אז מה הוא עושה אותי שקרן אני כותב כתב בשמי הפך ממה שאמרתי לו כן. אז כתבתי לו פה כתבתי הערה לעצמי ככה טענו בשמו חלילה, רק התחלף לו, או שכח, או טעה, או לא הובנו לו דבריי. אתם רואים, אם מה שכתבתי הוא לא הבין, אז כבר אמר, בשיחה איתו דיברתי איתו על הנושא הזה, ואמרתי לו שיש כאלה אומרים, אבל שאני לא מסכים עם זה, שזה לא נכון מה שאומרים. אז הוא קלט את מה שבשם אחרים, דהיינו מה שעושים בסעות גדולות, והוא חושב שאני מסכים עם זה, וזה בדיוק הפוך. הרי אני מדבר על זה שנים על גבי שנים, לפני שדיברתי איתו, אז לא יכול להיות שאמרתי לו כאן. אלא מה הוא הבין, הוא נתפס לו הסברה הזאת שבסעות גדולות זה כאילו. אבל למעשה אמרתי לו שאני לא, זה לא, אין דעתי ככה, רק שזה השיטה שלהם. אז זה מובן, אז אם כן, אז כן, לא חס ושלום, לא שהוא חס ושלום, לא, זה לא שקר. לא, 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 מה שכתבתי, כתב בשמי הפך מה שאמרתי לו, לא שחס ושלום זה שקר. לכוונה שהוא שכח אותה, או לא הבין מה שאמרתי לו, לא הבין מה שאמרתי לו, הוא נתפס לו על הנקודה הזאת. אבל אם אתם רואים שאפילו מה שכתבתי הוא לא הבין, אז כאילו חמר מה שאני אומר בעל פה שלא מבין. אם דברים שכתובים שער על גבי לבן, אז כאילו חמר מה שבעל פה. כמובן, אבל חס ושלום, לא שיש פה כוונה זדונית או משהו כזה, רק צריכים ללמוד בעיון ולהביא, ואז נגע למסקנות נכונות, ואז בעצם רואים שהכל מסתדר, הכל על מגמה, יובל בשולה. מה זה? לא, כן, לא, זה מה שכתוב, לא פוגעים בחליטה, זה מדברים לסמוך על החליטה בלי מליחה. חליטה שמעיקר הדין, מעיקר הדין צריך להעיר חליטה בלי מליחה. אז על זה, על זה אנחנו לא פוגעים, לא נכון לסמוך על זה. אבל אנחנו עושים את זה בתורת חומרה. אז בתורת חומרה, גם אם לא עשינו מה שצריך, אז טוב. זה לא, כן, לא, זה מדובר על חליטה של כבד או לגבי פסח. לא, אבל לגבי החליטה, לגבי מלח זה אנחנו פוגעים, כי זה לא כל כך דבר הכרחי.
בלי מליחה
היה
צריך מליחה ממש?
לכתחילה צריך מליחה ממש. בכל מקרה. רק רציתי לדבר על עוד נושא ולא הספקתי, אבל אני אגיד לכם רק נקודה אחת קטנה. רק דבר אחד שכאילו אני מצפה לתשובה בנושא הזה. בתקופה של הבחירות צלצל אליי איזה אברך אחד ושלח אליי גם איזה מכתב. הביאו מכתב של מורי חיים סילמני, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא מתנגד לבחירות, שאסור ללכת לבחירות. כתוב שיטת סטמר, נתון לקראת, אסור להשתתף בבחירות. שאל אותי אברך הזה על זה, שלח לי את זה. אמרת לו, תשמע, לא נראה לי, זה לא הסגנון של מורי חיים סילמני, אני מכיר את הסגנון שלו, נראה לי מזויף. שאלתי את הרב איתמר כהן, אמר לי, מה פתאום? הוא בעצמו מורי חיים סילמני השתתף בבחירות. מה זה מכיר שיש לי? הביאו מכתב שהוא נגד, הוא בעצמו השתתף בבחירות. הנכד שלו אמר לי, זה שגדעון, זה שמוציא לו את הכתבים שלו, אמר לי שהוא השתתף. טוב, אז אני לא צריך להגיד פה מי שקרן, מי אומר את האמת מי לא. המכתב נראה מזויף, לא נראה סגנון שלו. או שחזר בו, או שאני לא יודע. בכל אופן, מי שיכול לברר את הנושא הזה, זה מעניין, כי יש פה נראה לי שזה ככה עלול לסתם מובן כל מיני דברים. אמרתי לו, אז עוד לא ידעתי שזה כאילו שאמרו שהוא בעצמו השתתף. גם אם כן, אתה אומר שהמכתב כתב, אני נראה לי זה מזויף, לא נראה לי שהוא כתב את המכתב הזה, זה לא, או יש לו סגנון אחר בכלל, אבל גם אם כן, אני אחד ברבים, אני לא חוק הרבים, זה לא, כן, זה, אבל מובן, כדי שלא יחזיקו בדבר שהוא לא מדויק, או מישהו פה יודע, אני לא
אמר שם. אמר, תחפי ספר דרך צדיקים?
כן.
אני שואל, מה?
לא, לא, הביאו מכתב. לא, הביאו מכתב, כתוב איזה דברים בסגנון מודרני, בסגנון של זה, נראה שמישהו, מישהו, לא יודע מה, איפה, חלם, אולי הוא בא אליו בחלום, אמר לו תכתוב בשמי, לא יודע. לא נראה לי, לא, היום לא נראה. כן, כן. אה?
בבחירות יכול
להיות, אבל גם אז היו זייפנים. כן, כמובן. כן, רק, סליחה, רק אני אסיים את הנושא, אני לא רוצה לדבר על קוטו שפה אחרת, אבל רק אני גומר את הנושא, זה עוד, כן, זה עוד מוקלט, כן. תראו, רק נגמור את העניין. יש תשובת הורש בו, מה שהתחלנו לקרוא אותה. אז אמרנו שהוא כתב שצריכים לשמוע לחכמים שבכל דבר ודבר, ועל השופט. בכל זאת אומר הרשב"א, פעמים שימצא קושיה באחד מהדברים, ועושים נגד הכללים. הוא אומר, למה חז"ל קבעו כללים? הלכה כרבי מחברו, רבי מאיר רבי יהודה הלכה כרבי יהודה. למה זה הכללים? פירושו, אלה היו יותר גדולים. אז הלכה כמותם. אז יש כללים, או האיל כזו קרוב באיסורי, שמואל בדיני. שמואל היה יותר מומחה בדיני ממונות, ורב באיסורים, אז קבעו מי היה יותר גדול. אז ללכת אחרי הגדולים, או יותר מומחים. בכל זאת אומר הורשבו בזוהר, פעמים שימסו גושיו באחר מן הדברים, ודקשה להם כל כך, שיעשו כנראה וכלות. אז אם כן, לפעמים יש יוצא מן הכלל, דיינו, למרות שצריך ללכת אחרי הוראת גדולי הדור, אבל לפעמים יכול להיות שזה קושיות או פרחות, וזה דבר אחד, אז זה לא כלל גדול, אבל תשמעו בסוף. אז דיינו, אם יש לנו קושיות, אז גם לשיטתו שהוא הביא את הרשב"א, שם זה מובן. אבל תשמעו את הסוף. גדולה מזו אמרו, אמר לו רבי אלעזר בן הורקנוס ובורקנוס בנו, בשעה הפתו, חזור בכו בארבעות דברים שהייתי אומר. הוא אומר לו, ואתה מפני מה לא חוזר טוב בכו? אמר לו, אני שמעתי מפי המרובים, ואתה לא שמעת לו מפי יוחי. אומר, שואל או רשבו, ואם יראה בעיני הורקנוס כדברי אביו, לא מוסבו שיחזר בה. אתה אומר יחיד ורבים, אבל אתה אומר, אל תקבל. למה? ואם הבן נראה לו שהסברה של אבא שלו לא נכונה, למה הוא לא מקבל? אלא בכל מוגם ובכל זמון, הלכים אחר חכמו ורב מניון. אז גם בניזון הזה אנחנו אומרים לבעל אלקוט יוסף, נכון, שאבא שלו ככה אומר, אבל רוב מן חכמה ורוב מן, אני אומר, אני מביא את הרשב"א להסתמך על זה, אני אומר, התשובה שלו בסוף. שכיוון שרוב חכמי ישראל בדורנו מכל העדות, גם הספרדים וגם אשכנזים וגם התימנים, כאילו חמר, לנו אזרחים חייב, רבני תימן, כולם אומרים שכל עדה צריכה ללכת לפי המנהגים שלה, בפרט התימנים, שהם המנהגים שלהם יוסדים על הנפות, אז אם כן, אז גם הוא לא צריך לעשות כמו אבא שלו, זה לפי המובן, גם הוא צריך ללכת לפי הרוב. אבל אנחנו רוצים לסיים רק עוד מילה אחת, רק לגמור את הנושא של החליטה, תראו, זה חשוב לדעת את זה. כתבתי בסוף בקורת חליטה, העניין של החשיבות של העניין של החליטה הזאת שאנחנו מצריכים היא תכלית ההרחקה האפשרית מן הדם, כי האיסור של דם גדול וזה גורם גסות לאוכלים אותו. העניין של דם, למה התורה הזהירה על הדם? אז כתוב, אחד הסיבות, בגלל שזה גורם גסות למי שאוכל דם. דהיינו, הוא אמר לבני ישראל, דם כל בוסור לא תאכלו. על בני ישראל אני חושש, כי בדם מחוברת הנפש של הבעלי חיים הבלתי שכלית. הבעל חי זה הדם, הוא הנפש. מי שאוכל אותו נעשה גס ורע מזה כמותם. אני חושב שפה עכשיו נבין למה התימנים הכי עדינים מכל העדות. התימנים מכל העדות נראה לפי, אני חושב שיחסית לכל עדות ישראל, הכי עדינים הם התימנים. בגלל שאצלם הם הכי התרחקו מדם. דהיינו, אפילו המליחה של הבשר, זה ההרחקה הכי גדולה מהדם, זה הם. אז דהיינו, זה נותן להם גם עדינות בטבע, גם עדינות בשכל, בהבנה, כי הם הכי התרחקו מזה. אז מבחינה זאת, זה הזכות שלנו, והשם יברך את עמו בשלום, כמו שאמרנו, שצריכים, כמו שהפסוק אומר, איש אל תגלוב בטוב. לבטא בטא. גם אלה, אל תשאלו אותי שיש כאלה שלא מקפידים ובכל זאת הם עדינים. זה כבר תורה שעה. זה לא משנה אם עכשיו אם הוא עושה חליטה או לא עושה חליטה, אבל זה כבר תורה שעה מהדורות שעברו, זה כבר אנחנו, זה השושלת ככה, שיש להם את העדינות בנשמה. גם במידות וגם בהבנה, בלימוד. כמו שאמרנו, תדעו לכם זה מפורסם בשם הגריז מבריסק. הבת של הרב מבריסק, אשתו של הרב פיינשטיין, אמרה שאבא שלי אמר שהתימנים הכי מעולים מכל העדות. שמעתי עם החתני הרב נריה חוברה, עכשיו אמרו אצלה. השם יברך את עמו בשלום. ריבי חנן יברך, מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרן, עזוביץ, גם אחר הכבוד, הוא יברך את כל הכבוד, ג'נדים וגדולים, הם ונשי עם ונעם ותלמידי עם. מעד יברך וישמע לחיי ויאריך, את ימי, לפי יבורו כל זכר וסברי, שנדב לכבוד הצהרה. אמו גם ברוך הוא ירסה נתבוסה, יברך מעשה אלוהו, כל תורו ונעזר כסילהו, יפתח לבור לבונו ולחמוד שרוסה, יחדלים לעבודו וירוסה, ולכל מי שלו לבוא ולבחם ודובו, יקים עולם תראה שכתוב, אדנו ישמריהו ויחייהו, שבו ורפת תזנו ורפייהו, הן ירוסה, הן ירוסה, אמן, ועד יברך וישמע לך ויעריך על המר בי שמען, אחד בנו בשמען שנתב לכל התורה. אמו גם ברוך הוא ירסה נתבוסה, יברך מעשה אלוהו, כל תורו ונעזר כסילהו, יפתח לבוא ולב בונו ולחמוד שרוסה, יחדלם לעבודו ולראותה, ימלא כל מי שלו לבוא ולברכם ולבוא, יאמרו מי שכתוב אלינו ישמלאו ויחיו ושמעו ולכן יראו, כן יראו, סלם יראו, אמן.